תחשבו על זה. תחשבו על המשחק הגדול ביותר שיכול להיות בעונה. מחזור אחרון, שתי הראשונות צמודות אחת לשנייה עם אותו מספר נקודות. הן נפגשות למשחק האחרון של העונה למשחק על אליפות. זה הכי דרמטי שיש, זה הכי מטורף שיש, נכון? אז כן, זה מה שיקרה ביום שבת הקרוב בליגה בקפריסין. רן בן שמעון ועקל הארנקה שלו יתארחו אצל הפועל ניקוסיה, הקבוצה המאותרת ביותר בקפריסין, למשחק על כל הקופה, למשחק על אליפות. לארנקה חייבת לנצח, להפועל מספיק טקו, אבל עצם ההגעה למשחק שכזה הוא דבר מטורף עבור לארנקה. לארנקה הייתה במקום השמיני בטבלה ומחק 10 נקודות מהפועל המוליכה כשבן שמעון הגיע בנובמבר האחרון לקבוצה ואף אחד שם לא חשב אליפות. לארנקה בכלל מעולם לא זכתה באליפות ובן שמעון יכול לעשות היסטוריה עם הסינדרלה. בפעם השנייה בקריירת האימון שלו. אז האם לארנקה תעשה קריית שמונה? הלוואי. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-266 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני עושה עדני, מתרגש מאוד. סוף סוף, גיל קנאל כאן איתנו, הוא בפעם הראשונה כגבר נשוי. אהלן גיל, מה העניינים?
אהלן, אהלן, אין ספק, באתי לפה בן אדם חדש, בן אדם אחר.
רציני.
כן, כיף להיות פה אחרי הרבה מאוד זמן, אל תעשה את זה כאילו כל כך קשה לך להשיג אותי, שלא חשבו שאני אעשה לך צרות.
כל פעם, אני לא פה, יש לי חתונה, יש
גם אתה, גם לך יש פה חלק, גם לך. סתם, כל בסדר.
הנה, סוף סוף, אבל אתה כאן איתנו, אז סוף סוף, מברוק.
כשצריך להרים לרן בן שמעון, היא תמיד פה, לא משנה איפה.
כן, הנה, אז אנחנו באמת נרים לו, ודור דייג מצוות האתר של חולה על כדורגל, הוא מהפודקאסט אירופה זה לא כאן. מעניינים דור הרווק והצעיר.
אהלן, אהלן. בעזרת השם עוד יהיה לי כמה שנים משאר שתסבול אותי ואת כל הידע של הכדורגל שלי, אז אני מחכה כבר שתגיע אחת כזאת.
אבל קח את הזמן, קח את הזמן.
בדיוק, בנימה זאת אני רק רוצה לומר, לאחל רפואה שלמה לאבא שלי שעדיין מושפז בבית חולים, אז כולנו כאן נאחל לו רפואה שלמה, נקדיש את הפודקאסט הזה גם לו.
רפואה שלמה, בעזרת השם.
תודה.
טוב, אז במעבר אחד לענייננו היום, פרק ראשון על קפריסין בחולה על כדורגל הפודקאסט, וזה מרגש. אז כמו שאמרתי בפתיח, רן בן שמעון יפגוש ביום שבת הקרוב, הקרובה, בשעה 7 לפני משחק העונה בישראל, משחק העונה בקפריסין, עם אייקה לארנקה שלו, את הפועל ניקוסיה למשחק אליפות, מחזור אחרון, קבוצות עם אותו מספר נקודות, 72, אבל הפועל מקדימה את אייקה בזכות המאזן בין שתי הקבוצות העונה, שני ניצחונות לפועל וטקו אחד. בקיצור, בן שמעון ושחקניו חייבים לנצח את הפועל בשביל לזכות באליפות. להפועל מספיק רק טקו. וגיל, זה מטורף, אתה האמת גנבתי לך את הרעיון כי אתה צייצת בדיוק על זה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, תחשב על זה וזה.
באמת שאין יותר דרמטי מזה, ואני אומר לעצמי, מצד אחד זה החלום של כל אוהד כדורגל, מצד שני זה נראה לי הסיוט של כל אוהד כדורגל, משחק הזה, באמת כאילו, מני טיים של המני טיים, אין איך לתקן, כמו גמר גביע לכל דבר, פשוט מטורף, אני, הלוואי שגם, זה מתישהו יקרה בארץ, אבל בארץ זה לא יכול לקרות, מהסיבה הפשוטה שהגרלה של הפלייאוף העליון, היא מסדרת את זה שהקבוצות במקום ה... ראשון שני נפגשות ארבעה מחזורים לפני סוף העונה. אז זה לא יכול לקרות, בסה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, זה, אין יותר דרמטי מזה, ובכלל, ההישג של רן בן שמעון צריך להבין, כאילו, אתה אומר, הוא הגיע לקבוצה, שהייתה מקום שמיני, 10 נקודות מהפסגה, זה בערך כמו שהיית אומר לי, שהפועל באר שבע עכשיו תיקח חליפות, אי שם בנובמבר, או משהו כזה אחרי הפתיחה שלה, זה בערך הסדר גודל, רק שמדובר בקבוצה, שהיא לא הפועל באר שבע, היא מועדון הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות קהל והרבה פחות אמצעים, ורן בן שמעון כבר בקדנציה שנייה שלו, שם זוכרים אותו לטובה מהקדנציה הראשונה, באמת לקח את הקבוצה הזאת, וקודם כל עיצב את ההגנה, הוא הגיע אחרי שהיא קיבלה 3-0, אם אני לא טועה מהפועל ניקוסיה, ואחרי זה היו לו שם רצף של משחקים באמת של בלי ספיגה, הוא ידע שהוא קודם כל צריך לייצב את ההגנה, אז אתה יודע, היו עליו הרבה סטיגמות של מאמן שהוא יותר התקפי, והקטע ההגנתי ככה פחות חזק אצלו, הראה שהוא יודע לבוא ולעשות קודם כל קבוצת הגנה טובה, קודם כל את הבסיס, ומשם באמת הקבוצה הזאת עם ריצה מטורפת, ואתה אומר, צריך לזכור שבמחזור האחרון, הם ספגו שם שער בדקה 93, שער שוויון, הם היו צריכים להגיע למחזור האחרון מהמקום הראשון.
שהכל תלוי בה, כן.
כן, הם היו אומרים להגיע מהמקום הראשון, הם קיבלו שער שוויון מול הנורטוזיס, אם אני לא טועה, דקה 93, שזה כאב לב ענק, כי באמת, אם היה מגיע למחזור האחרון, עם שתי נקודות, עם שתי נקודות פור, זה היה אירוע אחר
לגמרי,
אבל שוב, לבוא, עצם זה שהוא במחזור האחרון, עדיין בשוויון נקודות, כאילו בפסקה, ומגיע למשחק הזה, זה פשוט מטורף.
דור, תגיד לי, מה התכונה בעיר, באי?
באי?
האי רועד?
האי, תקשיב, הרשויות המקומיות, הטלוויזיות, כולם שם בטירוף, באקסטאזה, אתה לא מבין, זה כמו ביוון, אותו אופי, אותו זה. אני באמת מתרגש מאוד ממשחק הזה, שזה ראשונה מול שנייה, ואני גם טועה לעצמי בלב, איך משחק כזה עם GSP מלא, ולא משדרים פה אפילו את המשחק, זה קורה לי את הלב, באמת, אני לא מוכיח להבין.
זופית לא ישדרו?
לא ראיתי משחק אחד בליגה קפריסאית שלא שודר השנה, לא היה משחק של קבוצה קפריסאית ששודר השנה, חוץ מהקלרנקה נגד מכבי תל אביב, במוקדמות
הקונפרנס ליג. אתה יודע,
אני עדיין מאמין שלקראת...
זה צ'ארטון.
אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שנראה את המשחק הזה, כי אני ממש מת לראות אותו.
בסדר, מקסימום נראה את זה באתרים מפוקפקים. לייב
בול.
בדיוק. עם פרסומות מפוקפקות ושדר ברוסית, שככה זה תמיד מוסיף לאווירה.
הרוסים משדרים הכל. כאילו, אין להם... ליגה שהם לא משודרים.
כן, רוסיה, כן. הכל זה בגדול.
בדיוק. טוב, חברים, אז ככה, לפני שנתקדם, כמה הודעות קצרות, חולה על כדורגל הפודקאסט, נמצא בטופ פודקאסט הכדורגל בישראל, ולצד השמות המוכרים והגדולים ביותר של תקשורת הספורט כאן, בנוסף לפודקאסט, חולה על כדורגל היא פלטפורמה עצומה שנמצאת בשלל הרשתות החברתיות, ועם אתר מגזין מושקע ואיכותי, לחולה על כדורגל יש חשיפה עצומה, ואם גם אתם רוצים ליהנות ממנה לעסק או לשירות שלכם, אתם מוזמנים לפנות אליי בהודעה פרטית בשלל הפלטפורמות, או במייל yossi.adani@strudel.com, יוסי עם שתי אס, עם איי, עדני עם איי בסוף, ונדבר על מגוון תוכניות הפרסום, ואל תדאגו, הכל יהיה מופיע בתיאור הפרק. ואם אתם אוהבים את העשייה של חולה על כדורגל בשלל הפלטפורמות, לא רק פה, אז אתם יכולים לפרגן בבירה אחת או שניים או יותר, ואתם יכולים לעשות את זה דרך אתר, ביי מקופי, שטרודל, כדורגל, ואתם לא באמת קונים לי בירה, ואני לא אקנה בזה בירה, אל תדאגו, אבל זה יעזור לי ולצוות המוכשר של חולה על כדורגל, להמשיך לספק לכם תוכן איכותי ומקצועי על כדורגל, וכמובן להוציא לפועל דברים חדשים ומעניינים שיש לנו על הפרק, וכמובן לא לשכוח לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ואם אתם רואים אותנו ביוטיוב אז תנו לייק ותירשמו לערוץ, ומוזמנים כמובן לעקוב אחרי חולה על כדורגל בכל הפלטפורמות, וגם באתר מגזין כדורגל.com, ואחרי הפתיח הארוך הזה וכל ההודעות, בואו נתחיל עם קצת רקע, קפריסין, כדורגל, אז כמה עובדות, הליגה בקפריסין נוסדה היא שם ב-1934, לפני 90 שנה, הקבוצה המעוטרת ביותר בקפריסין היא הפועל ניקוסיה עם 28 זכיות, אחריה הומוניה ניקוסיה ושלישית הנרטוזיס, אייקה לארנקה, אפשר דור לתאר אותה כלוזרית הנצחית, היא מעולם לא זכתה באליפות, יש לה גביע ושני גביעים, סליחה, וסופר קאפ אחד, ויש לה חמש סגניות, שזה חמש סגניות בתשע העונות האחרונות, ובארבע פעמים הראשונות הפועל לקחה ממנה את האליפות, ומה שחשוב לדעת על הליגה בקפריסין, אין זרים, ואחוז הדקות של זרים, בליגה בקפריסין הוא הגבוה ביותר באירופה, עם משהו באזור ה-80-85%. דור, מה אתה יכול לספר לנו על הליגה בקפריסין?
תראה, הליגה בקפריסין, כמו שאמרת, גם באמת ליגה מאוד, יחסית מאוד איכותית, כי יש שם הרבה קבוצות יש להם יחסית שם גדול, אבל הם לא נלחמות על האליפות, כמו במאבקים שיש בליגות אחרות. עוד ציינת עליי קלרנקה, שהם לא לקחו את האליפות, חשבתי על זה, והייתי קורא להם הלברקוזן של קפריסין. נכון, לברקוזן לקחו אליפות השנה, אבל אם הם באמת תיקחו את האליפות השנה, זה יהיה סיפור כמו לברקוזן, אתה יודע, רן בן שמעון לוקח קבוצה שיחסית הייתה ב... לא אגיד פירוק, אבל יחסית מאחור, אחרי שהותחה מול מכבי תל אביב, אחרי שהפסיד את שלושה פסלי הפועל ניקוסיה בתחילת העונה, אבל אם באמת מיקחו את האליפות, אז באמת, רן בן שמעון, זה יהיה שם מאמן העונה, וזה גם יהיה סיפור מטורף, ואני ממש ממש מתפלא שכל זה יצא לפועל.
יוסי, דיברת על הזרים, איזה נתון, קטן שראיתי מהמשחק העונה הקודם, בין הפועל ניקוסיה ללארנקה, שים לב, מתוך 22 שחקנים שפתחו בהרכב, 16 מדינות שונות. 22 שחקנים מ-16 מדינות שונות, וכמה כפריסאים על הדשא? אחד. שחקן אחד. פתח בהרכב מקפריסין, זה באמת...
ומאמן ישראלי ומאמן פורטוגלי של הפועל. אז כלומר, כאילו...
כן, רד בית שמול גם הוא החליף מאמן ספרדי, אבל באמת זה משהו, זה הכי קיצוני שיש, ונשאלת השאלה שוב, אם היינו רוצים, אם זה משהו שהיינו רוצים לראות בכדורגל שלנו, ברמה כזאת, אני לא יודע, יש תמיד את הדיונים האלה על זרים, וברור שזה שחקנים זרים טובים, הם משדרגים, והם יכולים להרים פה את הרמה, ולהביא את הקבוצות הישראליות גם להישגים יותר גדולים באירופה, אבל לראות קבוצה שבכלל אין בה ישראלים, זה בעיניי כבר קצת מוגזם.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שזה לא צעד יחיד שצריך לעשות בכדורגל הישראלי. כלומר, אם תעשה, תבטל את מגבלת הזרים, ותבוא ותפתח את השוק, תגיד, תביאו כמה זרים שאתם רוצים, כמה זרים שעל הדשא, זה לא יספיק. צריך לעשות צעדים נוספים, זה לא הפרק, אבל זה מאוד חשוב.
לא, ברור, דבר נטו, אני מדבר על אפילו, להוסיף עוד זר או שניים בקטע כזה, כאילו איפשהו באמצע, זה לא יכול להיות כל כך קיצוני.
יכול להיות שהשינוי לא צריך לעשות בצורה דרסטית, אבל כן, שהתחרות תהיה גדולה יותר, זה גם יגרום לישראלים להילחם על המקום שלהם הרבה יותר, וזה גם יגרום להם לצאת לחול. יש פוסט שאני כל הזמן מזכיר אותו, של אוהד כהן, הסוכן, שאלה לפני שנתיים בערך, שמדבר בדיוק על הדברים הללו, על הגדלת הליגה, ביטול מגבלת הזרים, קבוצות בת, קבוצות שניות ודברים כאלה, ונטו עכשיו לבטל את מגבלת הזרים, או להחליט 7-8 זרים בקבוצה, זה לא מספיק, אז זה צריך תמיד לעשות בצורה של עוד כמה דברים במקביל. כן. דור, ככה עוד משהו לגבי הליגה, לגבי הזרים?
לא, אתם בכיכרון סיכרתם את זה יפה, חוץ מזה שיש זרים מאוד איכותיים, שגם עוד מעט ניגע בהם בשתי הקבוצות, שיש להם מלא מלא ניסיון.
טוב, אז כמו שהנחתם, היריבות בין שתי הקבוצות היא לא מהגדולה ביותר. דור, איזה היריבות כאילו הכי גדולה שם?
תראה, כן, אומוניה והפועל, הדרבי של הקפיטל, אין ספק בכלל, כל דרבי שם של אומוניה והפועל, צריך להגיד תודה שאין נהרגים, אז באמת, יש שם אווירה מטורפת כל פעם ב-GSP, מי שמערכת, כי בדרבי האחרון בכלל, אומוניה באו לשירות לארנקה, וניצחו את הפועל, וזה בכלל כמעט, הפך שם להיות מה שקרה, סתם נניח מה שהיה בארץ פה, בין באר שבע למכבי חיפה, כמעט התפתח שם מכות במשחק ההוא, ובאמת, זה היה סנטימטרים מאותו סיטואציה שם, וגם כמובן הרבה מאוד דרבים שלי מסול, בין אריס לאפולון, גם זה דרבי מאוד חם, אבל...
השאלה שלי, אבל דור, סליחה שאני כותב לך, מעבר למשחקי הדרבי, כמה מרגישים את הכדורגל שם, כמה הכדורגל תופס נפח שם במדינה, אם זה כמו אצלנו, גם בקטע של תקשורת, ובקטע של אוהדים, כי ממה שלי יצא לראות, אתה יודע, לארנקה, אוקיי, זה לא דוגמה, אבל... הרבה מאוד משחקים, אתה יודע, יציאים די ריקים.
בדיוק, בדיוק.
וגם שחקנים, גם אני שומע שחקנים שכאילו חוזרים מקפריסין ומספרים על ההשוואה כאילו בין הליגה הקפריסאית לליגה הישראלית, שגם הרבה אומרים שהליגה הישראלית היא ברמה טיפה יותר גבוהה, אבל בקטע של הקהל, בקטע של של הטירוף, זה לא דומה.
בדיוק, מסכים איתך, ראיתי מלא תקצירים מהליגה הקפריסאית השנה, וסתם, לא משווה עכשיו משחקי תחתית פה, משחקי תחתית שם, נניח, לא יודע, הפועל ניקוסיה נגד איילי מסול, חצי אצטדיון, ה-GSP 10,000 צופים, שהוא 24,000 מקומות, זה לא אווירה כאילו, זה לא סתם נניח דוגמה, מכבי חיפה מארחת את בני ריינה, זה היה 30,000, שם זה 10,000, יש הבדל גדול באווירה.
לא, הפועל לא תביא עכשיו, לא תמלא את ה-GSP מול קבוצה הקטנה.
תראה, אבל במשחק הזה ספציפית היא חייבת למלא, זה לא...
לא, ברור, זה משחק אליפות.
זה משחק אליפות, זה לא, כן, ברור, אתה צודק, הם לא ימלאו את האצטדיון, זה ההבדל לרמות פה, כמובן שהאווירה בישראל פי כמה וכמה עדיפה על קפריסין.
טוב, אז בואו נדבר קצת על, אם הזכרנו את ישראל והכל, אז מן הסתם השכנות הקרובה וגם הרמה הדומה יחסית גרמה לכך שלא מעט שחקנים ישראלים וגם מאמנים היו בקפריסין. על פי ויקיפדיה זה 37 ויש קצת יותר, לא, זה רשימה חלקית, אבל ניתן לכם סתם שמות ככה רנדומליים. ברור דגו שיחק שם, עמית בן שושן, אורי פסו, עדי קונסטנטינוס, וגם בוריס קליימן, עידו שחר בן סער, ברק יצחקי, בקיצור, הרבה שחקנים.
אליאל פרץ.
אז אליאל פרץ, ליגיונר היום, אנחנו נדבר עליו. גיל, איזה ליגיונר שאתה זוכר במיוחד?
תשמע, דור מיכה עשה גם דברים לא רעים בכלל בליגה הקפריסאית, בעונת הגלות שלו אחרי כל הפרשה, באנורטוזיס, לקח שם גביה, סך הכל עשה עונה יפה. עומר אצילי קצת פחות הצליח שם, מי עוד? גם אליאל פרץ.
הוא הצליח, אתה יודע, כאילו, קצת לשנות אווירה.
כן, בדיוק, זה לא היה ביעד שהוא, היה עד האולטימטיבי מבחינתו, גם הבנתי שהיו שם הרבה בלאגנים שהוא ויתר על הרבה מאוד כסף, ובוא נגיד שהנהלות שם כנראה הם לא הכי, לא מתנהלות בצורה הכי אתית. היו הרבה גם שחקנים וגם מאמנים שעשו עבודה יפה בקפריסין, אני חושב שהעובדה שזה, אתה יודע, אישו כל כך קרוב אלינו, אתה סוג של מרגיש בבית עם איזה גביר שהוא דומה לישראל, והקטע שאתה יכול אפילו אחת לשבוע לקפוץ לפה גם לביקורים, גם שאתה קופץ לבקר, זה משהו שמקל מאוד על הליגיונרים שם, גם המאמנים, גם השחקנים.
כן, אז כמו שדור הזכיר, יש שם את אליאל פרץ, אבל הוא לא הליגיונר היחיד, יגאל בקר, שוער, ששחק בהפועל תל אביב ובהפועל כפר סבא, משחק ב-AEZ זקקאיו, אני מקווה שאני...
שיורדת ככה... ליגה.
שיורדת ליגה, מה זה, עם שר התותחים של הליגה בקפריסין?
כן, הוא שקורא ראשון שם?
הוא היה שוער ראשון, שחק 19 משחקים, ספג 49 שערים, ולאחרונה איבד את מקומו, בהרכב, יורדת ליגה, שני ניצחונות בלבד, ובאמת זה, ומי הוא משחק שם? דור?
עוד פעם, לא שמעתי, סורי.
עם מי הוא משחק שם? אתה צריך לזכור. אריק סאבו האגדי.
נכון, יואו, אריק סאבו כמובן, אקס ביתר והפועל באר שבע.
והפועל באר שבע.
באמת, כשהקשר נבחרת סלובקיה, כמובן, טעות שלי תפסת אותי בלקול כזה.
אין בעיה, הנה, הקטע מומחה.
כן, אז אריק סאבו, מי שלא יודע, אחד מהקשרים היותר טובים שהיו פה בישראל, כמובן, מצטיין יותר בביתר ירושלים, אשר שהיה בהפועל באר שבע.
הראש פחות, כן.
כן, בדיוק, הראש פחות, אבל שחקן עם רזומה אדיר, אין ספק.
וכמו שאמרתי, הליגיונר השני שמשחק הוא אליאל פרץ, שקצת יותר נהנה מעונה מוצלחת, הוא באפולון לימסול, משחק לרוב בהרכב, 31 משחקים העונה בליגה, יש לו 4 שערים ו5 בישולים, אפולון לא תרד ליגה, היא במקום הראשון של פלייאוף הירידה, ואנקדוטה מעניינת.
יותר נקודות מהנורטוזיס, ואם כבר לומר משהו על אפולון, יוסי, אם אתה פעלת את זה, אני שואל אותך, אתה יודע מי משחק באפולון?
לא, תן לי.
הייתה לו חתיכת פרשייה, ואני מדובר בשחקן צרפתי.
לא.
מי, אנטוני?
מתיה ולבואנה.
לא, זה לא קונטה.
לא, אבל גם לא הייתה פרשייה עם נבחרת צרפת וכל הבלגן שהיה שם.
בקיצור, האנקדוטה שלנו, חברים, פרץ כבש צמד מול בקר ב-5-0 הענק של אפולון על זקקאיו. זקקאיו, כן. במחזור השמיני. טוב, אולי פרץ יחזור לישראל, אני לא יודע, זה תמיד ככה יושב לי בראש.
כאן מצוין.
כן, אחלה. אחלה קשר, מספרים נהדרים, כף שני. טוב, מאמנים, רן בן שמעון כמובן לא המאמן הראשון, וזה גם לא הקדנציה הראשונה ולא השנייה שלו באי. מקווה שלא שכחתי אף אחד, אייל אחמן אימן בפאפוס, ניר קילינגר אימן בפרלאימיני, אייקה לארנקה, פאפוס אל לימסול, נה סלמה ספמגוסטה, ועוד פעם בפרלמיני, ורוני לוי כמובן בפמגוסטה בשתי קדנציה, שכחתי מישהו, משהו? אתם זוכרים עוד מאמן?
לא שכחת, מה שאני זוכר לא שכחת.
איזה תחקיר, אנחנו עובדים פה כמו שצריך, חברים, כן. וכמו שאמרתי, רן בן שמעון אימן את אייקה לארנקה ב-2012-13, הוביל אותה למקום הרביעי, לא מכובד, ואימן את נבחרת קפריסין מיולי 2017 עד לינואר 2020. המאזן בנבחרת 24 משחקים, 5 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו ו-15 הפסדים, יחס שערים 26-45, 0.79 נקודות למשחק, מקום שמיני בהיסטוריה של הנבחרת. הוא הגיע באמצע מוקדמות מונדיאל 2018, ניצח את בוסניה במשחק הראשון 3-2, ואז הפסיד בשלושת המשחקים האחרונים בבית. את קמפיין ליגת האומות דרג ג' ב-2018 סיים במקום השלישי, 5 נקודות לפני סלובניה ואחרי נורווגיה ובולגריה, ואת קמפיין מוקדמות יורו 2020 סיים במקום הרביעי, אחרי בלגיה, רוסיה וסקוטלנד. הייתי אומר שזה די מכובד עם 10 נקודות, יוקדים את קזחסטן עם יחס שערים עודף, טוב יותר, סליחה. דור, בן שמעון היא דמות די אהובה בקפריסין, נכון?
חד משמעית.
לא רק בלארנקה.
בדיוק, כמו שאמרת, הקפריסאים המקומיים מאוד מאוד אוהבים את בן שמעון, כמו שאמרת, אימן את הנבחרת שלהם, אימן כבר עכשיו קדנציה שנייה בלארנקה, ומחזיקים ממנו כמאמן מאוד מיוחד, הוא מאמן שאוהב את השחקנים, מאמן שיודע לאמן קבוצות, להפוך קבוצות, כמו שהוא לקח את לארנקה עכשיו, והפך אותה לקבוצה לאליפות, מה שהיא לא הייתה בתחילת העונה, אז הוא הפך אותה לקבוצה לאליפות, וזה מה ש... זאת הגדולה של רן בן שמעון, והקפריסאים מעריכים את זה.
גיל, מה... איך אתה מסביר את ההצלחה שלו שם, ובכלל את ה... את הקריירה של, של בן שמעון כמאמן, כי הוא עשה היסטוריה עם קריית שמונה, ועם אשדוד הוא עשה עבודה נהדרת, מצד שני, אתה יודע, כמו שתמיד אומרים, והקלישה אומרת, מאמן של קבוצות קטנות, יכול להיות שבקפריסין, גם עם קבוצה קטנה, גם עם נבחרת קטנה, עוד מעט נדבר גם על נבחרת ישראל כמובן, אז יכול להיות שהוא, כאילו זה, זו הנישה שלו.
קודם כל, אני רוצה קודם כל להתייחס למה שדור אמר, שהוא נגע בנקודה מאוד חשובה, שהוא מאמן של שחקנים, ואני שמעתי גם איך שחקנים, בעיקר בתקופה שלו במסמך אשדוד, שבאמת החייתנו את הקריירה מחדש המקום הזה, איך שחקנים דיברו עליו, וכמה אמרו שהוא יושב איתם שעות, והוא מראה להם עכשיו את, את הוידאו, ומנתח איתם דברים, לא אנליסטים, זה הוא אשכרה יושב עם שחקנים, ומראה להם, ומנתח איתם, מאוד חי את זה, מאוד, עם תשוקה מאוד גדולה, ומאוד אוהב את המשחק, מאמן ש... גם הוא לא נצמד למערף אחד, זאת אומרת, גם לאורך הקריירה שהוא שיחק 4-3-3, 4-2-3-1, לפעמים בשלושה בלמים, זאת אומרת, הוא לא מקובע, הוא מאוד פתוח ומתאים את, מתאים את הסגנון, מתאים את עצמו לקבוצה שאותה הוא מאמן ולכלים שיש לו, ובואו נדבר רגע על הנרטיב הזה של, הרי אנחנו בישראל מתים על לייצר נרטיבים ולהגיד, הנה, אז הוא לא הצליח בקבוצה גדולה, והוא מאמן של קבוצות קטנות, קודם כל, כמה מאמנים לקחו פה אליפויות בקבוצות שהן לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי
חיפה, הפועל
ירושלים, כמה או באר שבע, כמה מאמנים לקחו? רק בעידן המודרני, זה רק בן שמעון, ואנשים משום מה שוכחים את זה, אנשים שוכחים שהאדם לקח פה אליפות, פאקינג קריית שמונה.
אוקיי. היום בליגה הלאומית.
כן, אז מעבר לזה, עזוב שהוא העלה אותם גם ליגה לפני זה, ועושה שם עבודה מדהימה, בוא נדבר על הקבוצות הגדולות שהוא היה. אוקיי, הוא הגיע למכבי תל אביב, אין בעיה, אחרי 8 מחזורים פוטר, כישלון, אבל זו לא מכבי תל אביב, זו לא מכבי תל אביב של היום, זה לא שהוא קיבל עכשיו מכבי תל אביב של אחרי 3 אליפויות, אוקיי? הוא קיבל מכבי תל אביב בתקופה מאוד גרועה של המועדון, היא שלא מזכירה את מה שקורה שם היום. בהפועל תל אביב, אני חושב שהוא עשה עבודה בסדר גמור, זאת אומרת, סיים מקום רביעי, הביא את הקבוצה לאירופה, המאמן האחרון אגב שניצח דרבי עבור הפועל תל אביב, אי שם לפני עשור. לפני עשור, הוא המאמן האחרון שניצח דרבי בהפועל תל אביב, גם את זה אנשים שוכחים. בביתר, הוא ואלי תביב לא שידרו על אותו גל, זה נגמר גם.
מי משדר על אותו גל עם אלי תביב? אני רוצה לראות אותה בלעדיו, תביאו לי.
אלי תביב רצה יסמן, ורן בן שמעון הוא לא יסמן. וגם עכשיו, אתה יודע, בקיץ האחרון, שהיה את כל הדיבור על מכבי חיפה, שזה היה כאילו בינו לבין מסיידגו, כנראה שמה שהיה בזמנו לרן בן שמעון עם ינקה לשחר, שהוא בעצם סירב להצעה שלו, ואז הלך לנבחרת קפריסין או משהו כזה, או שהוא הלך הוא הלך לנבחרת קפריסין, כן, הוא סירב להצעה של ינקה לב, ושם זה בעצם שרף אותו במכבי חיפה, אז הוא לא הגיע למכבי חיפה, למרות שהיו הרבה כאלה שטענו בבצדק, שהוא ראוי לאמן במכבי חיפה. אז יש לנו פה מאמן, סך הכל עם החבילה השלמה, זאת אומרת, שאתה עושה, אם מדבר רגע על המינוי שלו, על המינוי הצפוי שלו לנבחרת ישראל, שצפוי להיות מאושר בקרוב, אז אתה אומר, יש לך פה מאמן שגם הצליח בקבוצה קטנה. עכשיו, נבחרת ישראל היא, במונחים של אירופה, היא קבוצה קטנה. אוקיי, אז זה דווקא משהו שהוא טוב לנו.
למי שלא ידע, גיל, נבחרת ישראל היא קבוצה קטנה. כן,
חשוב, אפילו יותר... היא קבוצה קטנה, בוא נגיד, לא רוצה להעליב בפוצה, אבל נבחרת ישראל היא קבוצה קטנה באירופה. אוקיי?
קבוצה קטנה שתשחק נגד בלגיה, צרפת ואיטליה, לא להעמיד
את זה. סוף, זה קמפיין שהוא באמת נטו בשביל
לבוא ליהנות.
כן, זה לא... אבל גם הוא הצליח בקבוצה קטנה, הצליח להביא קבוצה קטנה להישגים מדהימים. גם מאמן עם ניסיון בינלאומי, אם אין כבר נבחרת, אם אין נבחרת, ועשה שם דברים לא רעים, זאת אומרת, לא יוצא דופן, היו לו כמה ניצחונות מאוד מרשימים בשביל נבחרת כמו קפריסין, כמו שהזכרת, היה ניצחון על בוסניה, היה לו ניצחון על סלובניה, ברוב המשחקים, אתה יודע, הוא גם לא התבזה, לא מדבר איתך עכשיו משחקים נגד בלגיה או משהו כזה, אבל משחקים נגד הנבחרות גם ברמה שיותר גבוהה ממנו, נגיד נורווגיה או דברים כאלה, הוא הצליח להעמיד את הנבחרת בצורה שהיא די טובה. אז ניסיון בנבחרות יש לו, ניסיון בקבוצות קטנות יש לו, שחקן נבחרת לשעבר, כמו שכולם פה כל כך אוהבים, וצריכים את החיבור הזה, שלי אישית מבחינתי הוא בולשיט, כן, אבל פה מאוד אוהבים את זה, ומאוד מברכים את הדברים האלה, אז גם שחקן נבחרת לשעבר, הרוויח ביושר לגמרי את המקום שלו, ואנשים שוכחים עוד דבר מאוד חשוב, ברק בחר, שהתמודד איתו על המקום הזה הנבחרת, וכביכול, היה האופציה הראשונה של ההתאחדות לכדורגל, לא כביכול, הוא היה האופציה הראשונה של ההתאחדות לכדורגל, אפשר להבין גם למה, הוא היה תלמיד של רן בן שמעון, בקירת שמונה, הוא היה עוזר של רן בן שמעון, הוא למד מרן בן שמעון המון, וגם נשאל את ברק בחר, הוא אגיד לך כמה הוא מעריך את רן בן שמעון ואת הדרך שלו. אני חושב שכל הדברים האלה, וגם, אתה יודע, הוא עשה לנו, הביאו, רן בן שמעון הוא הגיע לנו לוואן באיזה כנס שהיה לנו של סוף שנה כזה, אז הביאו לנו את רן בן שמעון, והוא דיבר על זה כמה הוא היום במקום אחר ממה שהוא היה פעם, במקום שהוא כבר לא כועס, הוא לא, גם אחרי מה שהיה עכשיו עם מכבי חיפה, שהוא לא קיבל את המינוי, וגם אם לא היה יוצא בסופו של דבר המינוי לנבחרת ישראל, הוא הרבה פחות מונע מכעסים כאלה ואחרים, הרבה יותר שלם, עם הדרך שלו, אתה רואה בן אדם שהוא באמת שלב, ועכשיו לא היה לוקח כל הצעה, הוא לא היה קופץ על כל מציאה, הוא מאוד שקול, מאוד למד מהעבר, ואני חושב שזה באמת המינוי הכי טוב שיכול להיות.
שמע, זה כתב הגנה מהמפוארים בהיסטוריה, גיל, באמת.
שלח לו את זה.
אני אשלח. אני יכול להגיד באופן אישי, אני לפעמים בפודקאסט פונה לדמות מהכדורגל הישראלי, גם בתקופה שהייתי ברדיו ירושלים, ורן בן שמעון הוא אחד האנשים הנחמדים ביותר שיצא לי, אתה יודע, גם אם הוא סירב, אתה יודע, ואני קודם כל אוהב אנשים טובים, וזה נראה כך. וגם עידן שמש בפרק איתו סיפר על היחסים עם רן בן שמעון, ולמרות, בוא נגיד ככה, שלפעמים הוא לא נתן לו לשחק, אז הוא כיבד אותו, ואני חושב ששחקנים מעריכים, שחקנים שמכבדים אותם, שגם אם הם לא נותנים להם לשחק, אז הם יודעים שזה לא אישי וזה מקצועי. אז אני באופן אישי חשבתי שאופיר חיים יכול להיות אולי איזה מינוי מחוץ לקופסה לנבחרת ישראל. כלומר, אם זה לא ברק בחר, שהאופציה המעודפת, אז ללכת לאופיר חיים, לתת לו את הכלים, לתת לו לרוץ כמה שנים עם שחקנים שהוא גם מכיר.
אבל יוסי, מה זה שונה, יוסי, חייב לעצור, מה זה שונה מהמינוי של אלון חזן, שאתה יודע, הוא גם הגיע אחרי הצלחה לא רעה בכלל בנבחרת הצעירה, אז מה עשינו פה, מה למדנו פה בעצם? מה למדנו פה? זה מינוי שהוא מאוד דומה, ואני הכי מעריך את אופיר חיים בעולם, כשהוא עושה עבודה מדהימה, אבל...
כן, אז אני חושב...
שבת מוכח, קצת.
אז כמה דברים, א', ההישגים שהוא הגיע עם הנבחרות הצעירות, הישגים מטורפים, ב', גם הדרך שהוא הגיע להישגים הללו, הוא הבין את הקונספט של הכדורגלן הישראלי, הוא הבין את ה-DNA, שאנחנו לא איזה נבחרת שצריכה להתבטל מול היריבה שלה, אלא באמת יכול, היא משתמשת ביתרונות הטכניים שלה, בגישה אולי אקטיבית למשחק, ואני אהבתי את זה, ואמרתי, ביחד עם זה, ביחד עם הניסיון שלו, ביחד עם זה שהוא מכיר את השחקנים, הוא יכול להיות אופציה טובה. אז יכול להיות שזה יקרה בהמשך, ואני חושב שאם לא הוא, אז גם רן בן שמעון מגיע לו את ההזדמנות הזאת. דור, נקודה אחרונה לגבי רן בן שמעון נבחרת ישראל?
תראה, אמרתם כבר גם למועמדים והכל, אופיר חיים, ברק בחר, אני בסוף חושב, כמו שאמרתם, לגבי רן בן שמעון, קבוצה קטנה, כמו שאמרת, נבחרת ישראל, נבחרת קטנה, זה רן בן שמעון, קבוצות קטנות שווה רן בן שמעון, הוא יודע להפוך אותם לאחר כך לאימפריות, לא יודע אם אני מגזים מהמילה אימפריה, אבל זה רן בן שמעון, כמו שאמרתי, הוא גדול על זה, הוא יודע לשחק בנבחרות כאלה, והיינו כמובן מה שהוא עשה עם קפריסין, ואני מאמין מאוד ברן בן שמעון, אם הוא הגיע, אם הוא באמת יחתום בנבחרת ישראל, אז אני אופטימי מאוד לקראת קמפיין היורו הבא.
השאלה היא
זה כבר רשום, כן, מה?
האתגר שלו יהיה באמת להנחיל את היסודות, זה אתגר של כל מאמן, כן, אבל בנבחרת אין לך הרבה זמן להנחיל את השיטה שלך, את היסודות שלך. נגיד דוגמה באשדוד, אני זוכר שמה שמאוד התלהבתי ממנו, שהקבוצה הייתה מניעה את הכדור מהר. אתה רואה, איך אתה רואה קבוצה שהיא מאומנת, שהיא באמת מניעה את הכדור מהר, ובשחקת עם בילדאפ, ובאמת ראית שיטה, וראית באמת, ראית את העבודה באימונים, וראית כמה זמן וכמה הוא משקיע על כל שחקן ושחקן, וכמה הוא קידם שם שחקנים לאורך התקופה שלו, אם זה גיל כהן, אם זה חמוד
איתנה,
אם זה רועי גורדנה, שהוא החזיר אותו בגדול העניינים, ושלומי אזולאי, שהוא החיה לו את הקריירה בתקופה הזאת. באמת שחקנים שהוא עשה אותם, ככל שהזמן עבר הוא עשה אותם באמת הרבה יותר טובים. השאלה איך הוא יעשה את זה בנבחרת, השאלה אם בנבחרת בזמן המועט שיש לו הוא יצליח להנחיל את היסודות שלו בצורה כזאת.
טוב, בואו נחזור לעונה הנוכחית ואל מה שקורה בליגה. אז בן שמעון הגיע ללרנקה במחזור 12 סוף נובמבר, הקבוצה הייתה מקום שמיני, 16 נקודות, מרחק 10 נקודות מהפועל שהוליך את הטבלה אז. הוא ניצח את לימסול 3-0 ויצא לרצף של 13 משחקים ללא הפסד, 10 ניצחונות ו3 לוטוטקו, מינימום ספיגות. ושימו לב, יש לו 3 הפסדים העונה ו3 באותה תוצאה, 2-1 בבית לאפולון, הוא הפסיד לה באותה תוצאה ברבע גמר הגביע, והפסיד שוב במשחק העונה מול הפועל, בסיבוב הראשון של הפלייאוף, שלושה הפסדים, שלוש פעמים, 2-1, בפלייאוף הפועל עם 4 הפסדים, 4 ניצחונות וטקו, מחזור האחרון הפסידה 1-0 לאומוניה, ולרנקה עם 6 ניצחונות, 2 תוצאות טקו והפסד בודד להפועל, היא ספגה רק 4 שערים, דיברנו על ההגנה, כמות ספיגות באמת מרשימה, ובמשחק האחרון מול הנרטוז היא ספגה את שער השוויון בדקה בתוספת הזמן. זה אף אחד בכלל לא האמין, לא חשב על אליפות כשבן שמעון הגיע לקבוצה.
ממש לא, כי אם נכון ציינת לארנק אחרי שרבה שהגיע, הם הגיעו, עשה רצף של 13 משחקים ללא הפסד, אז אתה יודע, כשנכנסנו לפלי אוף, אז הפער, כאילו, הפועל ניקוסיה הייתה עם 59 נקודות, ואייק לארנק הייתה עם 52. עכשיו אנחנו בשוויון. אייק לארנק לקחה 7 נקודות יותר מהפועל ניקוסיה, למרות שהפסידה לה במשחק העונה. זה פשוט מטורף, ומראה כמה הוא ייצב את הקבוצה הזאת, והראה לשחקנים שלא משנה גם אם הם מפסידים את המשחק העונה, כלום לא נגמר, וכדורגל זה עד השנייה האחרונה, ועד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
גיל, שמע, זה באמת דבר מטורף לעשות שינוי כזה בקבוצה, מי, אתה יודע, מחלומות על הישארות עד לחלומות פנטזיות על אליפות.
אם הוא עושה פה אליפות, זה חד משמעית אחד ההישגים הכי גדולים של מאמן ישראלי שאני זוכר, כאילו צריך גם לזכור ש...
יכול להיות שהמאמן היחידי שזכה באליפות בחול זה יצחק שום, יכול להיות?
בפנתנאיקוס, לא, אברהם גרנט זכה בפרטיזן, לא? נראה לי שאברהם גרנט זכה בפרטיזן.
אני אבדוק לך את זה תוך כדי השיתוף.
בבדיקה. אוקיי.
כן, אגב אברהם גרנט הוא המורה הרוחני של רן בן שמעון, הוא כאילו ממש המנטור שלו, הוא ממש גדל על ברכיו בכל מה שקשור לאימון, אבל כן, כמו שאמרתי, זה אם הוא עושה אליפות בעונה כזאת, שהוא מגיע באמת בחלק הראשון של העונה ומרים את הקבוצה הזאת לממדים מטורפים, קבוצה באמת שהיא קטנה, היא כאילו קריית שמונה כזאת, זה באמת אחד ההישגים הכי מרשימים של מאמן ישראלי, ומה שרציתי להגיד זה שצריך לזכור שזה לא פשוט להיות מאמן ישראלי. גם ראינו את ברק בחר, צורך העניין עכשיו בכוכב האדום, זה לא קל, שבא גם עם הקטע של השפה, וגם עם הקטע שאתה בא כמאמן ישראלי, זאת אומרת, אתה לא בא מאיזה מדינת כדורגל, ואתה צריך עכשיו באמת לקנות את האמון של השחקנים שלך, בזמן שהוא מאוד קצר, אז, וגם המרחק מהמשפחה ודברים כאלה, זה לא פשוט, אבל אני חושב שרק בן שמעון באמת מתאר את זה, להתרכז נטו 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 בכדורגל, גם המרחק הזה, אתה יודע, פה מהתקשורת ומהתוכניות ומכל הדברים האלה, אני חושב שזה עושה לו ממש ממש טוב, מוריד ממנו לחץ, ומה אני אגיד לך, הלוואי שהוא יעשה את זה.
גם אני, רק בשביל לסבר את האוזן מבחינת יחסים מול קבוצות אחרות בליגה, לאייק לארנקה יש את שווי השוק השישי, השביעי, סליחה, הגבוה ביותר בליגה, בערך 13 מיליון אירו, פשוט הישג נהדר. דור, מה אתה יכול לספר לנו על הקבוצה, על השחקנים, מערך, שיטה, שחקנים מובילים?
קבוצה מאוד מאוד מאומנת, כמו שאמרנו, עולה 4-3-3, וגם יש לה באמת שחקנים, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ים, 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 ניסיון. אני רוצה לדבר במיוחד על אחד שיש לו רזומה אדיר במיוחד, והוא מלך השערים של הקבוצה, ושחקן כמובן שהפקיע נגד מכבי תל אביב בתחילת העונה במוקדמות הקונפרנס ליג, אני כמובן מדבר על פרן סול, 15 שערים העונה, הוא באמת מכונת שערים, אחד ממלכי השערים העונה בכדורגל הקפריסאי, כמובן רזומה בוויה ריאל, בטנריף ובדינמו קייב, בייבר, במלגה, היה כמעט כל קבוצה ספרדית אפשרית, שחק בליגת האלופות עם דינמו קייב, אז בכלל.
וגדל בריאל מדריד, שזה מאוד יפה.
בדיוק, זה לא שוכחים, הבלנקוס הגדולים.
אז זה עוד שחקנים ככה, כן. עוד שחקנים
שאפשר... עוד אמרתי, אתה יודע, אמרתי ניסיון, כי רן בן שמעון אוהב ניסיון בקבוצה שלו, אז גם יש את רפה לופז, שהיה כוכבה של לגיה ורשה עד לא מזמן, פורטוגלי בן 32, כמובן שחק גם בכמעט כל קבוצה פורטוגלית אפשרית, בצ'אבס, במוריאנסה, בפניאפל, אפילו גם שחק באומוניה ניקוסיה לפני כמה שנים, אז בכלל זה, הוא מכיר קצת את הליגה הקפריסאית, והגיע מוכן לעונה הזאת.
טוב, אז כמו שאמרנו, רן בן שמעון משחק 4-3-3, 4-2, 3-1, זה משתנה. אתה רואה אותו גם גיל משחק ככה בנבחרת. יש לו את השחקנים גם משחק את ה-4-2-3-1 בנבחרת.
כן, אני חושב שזה, אני חושב שזאת באמת השיטה שהוא ישחק בנבחרת, כאילו גם כהרכב של הנבחרת צועק 4-2-3-1, עם אוסקר גלוך מאחורי החלוץ, ושחקני כנף יש לנו בעזרת השם שמנור סולומון יחזור מהפציעה שלו, וענן חלילי שאנחנו מאחלים לו הצלחה גדולה בבלגיה, אז יש את הכלים האלה, מאוד מאמן שדוגל בלהחזיק את הכדור, בלהניע את הכדור, אני, תשמע, בקמפיין של ליגת האומות נגד איטליה, בלגיה וצרפת, יהיה לו קצת קשה לעשות את זה, כן? הוא יצטרך להמציא את עצמו מחדש, אתה יודע, קצת כדורגל של מתפרצות, אבל שוב, זה גם הקמפיין הזה, אתה יודע, שכולם מפחדים ומה יהיה, ונקבל בראש, כאילו, זה קמפיין שהוא בונוס, זה לא קמפיין שאנחנו עכשיו בונים עליו, כמשהו, זה ממש כמו קמפיין של קבוצה ישראלית בליגת האלופות לכל דבר, וכל גול, שלא נדבר על נקודה, או איזה סנסציה שנצליח לעשות פה, אם נצליח.
וגם אי אפשר להריח משחקים בארץ, זה גם משהו.
כן, אני מאמין שאנחנו נוציא משהו בבית הזה.
נוציא משהו. נקודה אחת מקסימום.
נקודה או שתיים, לא נתבזה בכל המשחקים. אני רוצה להאמין שנסיים עם איזה שתי נקודות, אתה יודע, אולי נגנוב איזה טק, אולי ננצח איזה משחק, לך תדע. כאילו מה, שמכבי חיפה שיחקה בליגת האלופות הזה, האמינו שהיא תנצח את יובנטוס, ניצחה. אז הפערים יותר גדולים, אין ספק, הפערים הרבה יותר גדולים. אפשר אולי להוציא טקו מאיטליה בארץ, אפשר.
בארץ, בתקווה של כל הרשאי.
בארץ, כן. וואי, מה שזה לא יהיה פה.
לגמרי, אז כמו שאמרנו, הגנה מאוד חזקה יש לאייק לרנקה, 30 שערים בסך הכל, ו-35 מחזורים מסופגת, הגנה השנייה בליגה אחרי הפועל, התקפה 56 שערים, מקום שלישי בהחזקת כדור עם 53%, מהצד השני, הפועל ניקוסיה, מאמן אותה ריקרדו ספינטו הפורטוגלי בין ה-51, ששימו לב, הקבוצה האחרונה שהוא אימן לפני הפועל, בעונה שעברה, הייתה אסטגלל, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, האיראנית, והוא זכה איתה גם בסופר קאפ, זה התואר השני שלו בקריירה, יש לו גם גביע בלגי סטנדרט ליאז', אז גם עבורו מדובר פה בככה איזה שדרוג רציני לקריירה, אם זוכה באליפות, שחקנים בולטים, משהו שצריך לדעת על הקבוצה דו,
תראה, יש להם, אתה יודע, לא כמו שאמרנו על ארנקה שהיא, אתה יודע, שרן בן שמעון ניצב אותה, הפועל ניקוסיה היא קבוצה טובה, אבל מרגיש לי שמאז הפלייאוף היא לא אותו הפועל ניקוסיה שאנחנו מכירים, נכון, מקום ראשון ועדיין מובילים את הליגה, ועדיין מרחק נגיעה מהאליפות, אבל
הם אחרי עונה קשה מאוד, נכון? כי זאת אומרת, כן. כמה שנים נקבות.
הם חמש, תקשיב טוב, הפועל ניקוסיה זה הקבוצה, כמו שגמרנו, הקבוצה הכי גדולה בקפריסין, 5 שנים לא לקחת אליפות לקבוצה כמו הפועל, זה קטסטרופה מעולם אחר.
הם היו גם אבל בתחתית, הם היו בפלייאוף התחתות.
כן, זה
ממש לא באזור, כאילו.
כמו באזל העונה, שמה שקרה לה קרה לה, אז זה מה שקרה גם לפועל ניקוסיה, אבל העונה התחילה לחזור לעצמה, ספינטו באמת מאמן נהדר, יש לו מלא ניסיון במגוון קבוצות שהוא אימן, ואני רוצה לדבר כמובן על שחקן אחד, אני רוצה להגיד קודם את השם הארוך שלו, מרקוס ויניציוס סוזה נטיביאדה, בקיצור מרקיניוס, זה השם המלא שלו, מלך השערים של הקבוצה עם 9 שערים, ובאמת כוכב כדורגל, כמו שהוא מגיע ממדינת הכדורגל ברזיל, אז באמת שימו על הוויין, זה כוכב גדול, וזה לא תהיה התחנה האחרונה שלו.
כן, וכמו כל קבוצה אחרת בקפריסין, מלא זרים מברזיל, אנגולה, גיאורגיה, באמת כאילו, באמת מכל
מלא
העולם.
מלא.
כן, גם גיאורגי גווטיליה, חלוץ גיאורגי בין ה-30, סגן מלך השערים, 8 שערים, 3 שערים.
שותף לעלייה של גיאורגיה ליורו, שוב לציין את זה, ששיחק מול יוון 15 בערכה, והפקיע אחד בפנדלים. אז ישימו עליו גם עין, שחקן עם אחלה ניסיון בעולם.
כן, טוב, אז בואו ככה.
מה שמפתיע שאני רואה, סליחה יוסי, זה כאילו התקציבים, תקציבי שחקנים כמעט זהים, כאילו בין הפועל ניקוסיה לאייק לנגה, כאילו שתיהם עם ערך עם שווי שחקנים של על פי טרנספר מרקט של 13 כמעט 14 מיליון יורו, זה לא תקציבים שהם גבוהים, אני חושב שכאילו יותר נמוכים גם התקציבים של מכבי חיפה, מכבי תל אביב,
הפועל באר שבע אפילו.
כן, אנחנו נראה פה קבוצה, הפועל כאילו היא עשתה רבע גמר צ'מפיונס.
לפני ב-2011-2012.
אתה מבין?
עם איוון יובנוביץ' המאמן האגדי.
זהו, דמיין קבוצה ישראלית שעושה רבע גמר צ'מפיונס, זה הישג מטורף.
גם אם כבר פתחת את הנושא הזה של עונה אירופית, אז יוסי אמר בפרק שאייק לרנק העונה שעברה סיימה סגנית בפעם החמישית, והפעם כסגנית היא התחילה את העונה שלה בליגת האלופות.
עם עומרי אלטמן.
נכון, נכון, נכון. המשיכה לליגה האירופית, אלטמן נתן שם גול מטורף נגד דינה מוקייב בעונה שעברה, והם הגיעו עד לשמינית גמר קונפרנס ליגת ש... ווסטאם זה ווסטאם, ומול מחזיקת מפעל זה כבר סיפור אחר, ועשתה באמת קמפיין אחד, לדעתי מקום שני אחרי הקמפיין של הפועל ב-11-12.
יפה, בואו נתקדם לסיום, חברים, איזה משחק נראה בשבת, כמובן משחק חוץ של אייק לרנקה, שהיא באה גם כדי להוכיח, שלושה הפסדים העונה.
לא ניצחה אותה כבר שנה.
כן, ו... איזה משחק נראה? מה, אני באמת רוצה, כאילו, בא לי שלנו תנצח, בא לי שרן בן שמעון יגיע גם לנבחרת ישראל עם תואר אליפות, בתקופה כזאת שאנחנו חיים בה, במדינה, כל הישג של ישראלי בחול הוא ראוי להערכה ולהרצה והכל, ואני מאוד מקווה, תשמעו, 19:00 נפתח לייב בול, נראה את המשחק, ואז נעבור למשחק
הזה.
אני מאמין שיש שידור. אני מאמין שבסוף צ'ארטון יקחו את זה או משהו, יעשו איזה שידור. זה באמת אירוע שהוא יוצא דופן. אני רוצה להגיד שזה מגיע, אתה יודע, ביום שיש לך גם משחק עונה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, גם את הפועל תל אביב שם נגד אשדוד.
נכון.
יש שבת מאוד קדושה.
מטורפת, באמת.
כן,
גם הרבה הכרעות בפרמר ליג, זה הרבה הכרעות.
כן,
יש גם סלטיק ריינג'רס באותו יום, בקיצור מעניין, גם דרבי של ביתר, וואו.
נפולי נגד בולוניה.
דרבי ביתר הפועל, וואו.
בוא נה, אבל איך הם מסיימים שם את העונה כל כך מוקדם, כאילו, גם יש קטע גם בקפריסין, גם ביוון, העונה נגמרת יחסית...
תראה, יוון, אני, בגלל שיש לי
יודע... הולכים לעבוד במלונות, גיל, מה נראה לך?
התחילה העונה ב...
אני כבר חודש הבא, סגרנו שבוע בקפריסין, כן, מה, כן.
תראה, יוון גם יש, אתה יודע, עכשיו גם המאבק שם מטורף, זהו לא נגמר, אבל יש שם עוד שתי מחזורים, עדיין 4 קבוצות במאבק, למרות שלדעתי נשארו 2, וגמר גביע שיהיה עוד שבועיים ב-25, פנתינייקוס מול אריס, גם שווה צפייה.
טוב, לגמרי. חברים, הימורים, רן בן שמעון ואייק לרנקה, אלופים בשעה 21:00 במוצ"ש?
לצערי הרב לא.
גיל.
אני האמת חשבתי שדור יהיה הצד האופטימי ואני כאילו יהיה המחבר, אבל הוא גנב לי את האימור. קשה מאוד ברגע שאתה מגיע למשחק חוץ שאתה חייב לנצח. אני אומר כן, הוא אלוף.
אמן, אבל לדעתי 1-1 כזה, מעצבן כזה.
אני לצערי כאילו באינטואיציה הראשונית שלי אני כאילו הולך עם דור, אבל כאילו בא לי ללכת, בא לי כאילו להיות אופטימי, בא לי לבוא ולהגיד, רן בן שמעון, אלוף קפריסין, עושה היסטוריה עם פעם שנייה עם סינדרלה, ויאללה, מה, שנשמח קצת, בואו נשדר אופטימיות, דור, מה יהיה?
אני מתפלל שהוא ייקח, אבל לא יודע, מרגיש לי שהאווירה ב-GSP, שבאמת יש משחקים גדולים ב-GSP, וראינו אותם גם שנבחרת ישראל פגשה את קפריסין, זה באמת מאוד מאוד מפחיד, אז אני...
עד שלי מכבי חיפה, אני צריכה שם את מצ'סטר יונייטד, אז הכל אפשרי, חברים.
בדיוק, הכל... אני לא יודע, זה תחושת בטן, אני לא...
מה שהוא עשה, העונה, בוא נגיד, זה כבר כמו אליפות.
כמו אליפות.
בואו לא נספק בזה, חבר'ה, נו, תחלמו גבוה. גיל קנה...
4-0 ללארקה.
יאללה, חותם על זה. גיל קנה, לך תסתפר.
חייב. תודה רבה, היה כיף מאוד לחזור לפה, בעזרת השם, רק בשמחות.
אמן, אמן, אמן. ודור דייק, תודה רבה.
תודה גם לך, יוסי.
רפואה שלמה
ובשמחות. אמן, אמן.
זה יותר חשוב מהכל.
בדיוק.
תודה לכם, ואנחנו נפרד מהמאזינים ומאזינות, צופים וצופות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לתייג, לשתף ולהעיר את עינינו עם ביקורת, פידבק והכל, וחברים, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב, ונסיים עם עם ישראל חי.